אשר ימין בשישה סוגי הנהגות שהשם מגלה בשמיים ובארץ. זה גם שישה ימים, אבל אין יום דומה לחברות. השישה ימים עצמם הם משמעותיים. ששת ימים. היום הראשון העירה בו מידת החסד, ולכן נברא האור. ביום השני העירה מידת הגבורה, ולכן נברא הרקיע, והרקיע הוא מוסבי. זה עניין של גבורה ושל צמצום. ודיברנו בסוף השיעור הקודם על ששת המידות. דיברנו בסוף בערכות על מידת הניסות. למידה השביעית לא הגענו. המידה השביעית היא מידת המלכות. וצריך לדבר, צריך ללמוד מה זה מידת המלכות. אנחנו התחלנו לקרוא את הסיפור של, של המלך שהיה לו שש בנים ובת, ואת הבת הוא אהב מאוד, יותר מכולם. והפת זאת מידת המלכות, וצריך פשוט להבין את מידת המלכות. אני אמרתי על מידת השיעוש, מה שעבר. אנחנו לא הולכים ללמוד כל כך את הסיפורים, ברוך השם על הסיפורים, יש כל כך הרבה ספרים, כל כך הרבה תלמושים. אני רוצה להתעכב יותר על הנושאים בתוך הסיפורים וללמוד אותם לעומק. אם תוך כדי להבין את כל הסיפור, אז לא הפסדנו, אבל זו המטרה ללמוד את הסיפור, צריך הרבה סבלנות פה. מה זה העניין של מידת המלכות? קודם כל צריך שאלה אחת להוריד, כאילו מידת המלכות היא המידה השביעית, היא המידה הנמוכה ביותר, ובששת ימי השבוע על איזה יום היא מרמזת? השבת, איך זה? המידה האחרונה הנמוכה היא דווקא מרמזת על השבת. יש כאן איזה סוד. בשפת אמת כתוב שהשבת היא באמת המידה השביעית, המידה הנמוכה ביותר, וכל ששת הימים הם המידות הגבוהות יותר, אבל ששת הימים המידות הגבוהות ירדו והשתלשלו והשתנו. השבת היא המידה השביעית הנמוכה ביותר, אבל קיבלנו אותה כפי שהיא, לא השתלטה, היא נשארה עם כל הקדושה שלה. ולכן כשאנחנו מקבלים את ששת הימים, אנחנו מקבלים ששת ימים שהשורש שלהם הוא גבוה, אבל איך שהם ירדו למטה, הם ירדו מעולם האצילות, ירדו לעולם הבריאה ולעולם היצירה ולעולם העשייה. אנחנו מקבלים את ששת המידות של עולם העשייה ואת המידה השביעית של עולם האצילות, שזה בעין ארוך יותר גבוה. וכך כתוב בשפת אמת. מדוע באמת המלכות, השבת, לא משתנית ולא משתלשלת? יש מלכות של עולם הבריאה, ויש מלכות של עולם היצירה, יש מלכות של עולם העשייה. השבת נשארת כפי שהיא, גם בזה יש איזה עניין שצריך להסביר אותו. אבל קודם כל, ננסה לנגוע בכלל, מה זה מידת המלכות? דיברנו על כל המידות, על מידת המלכות לא דיברנו. מה זה מה זה אצלנו מידת המלכות? איזה מידת מלכות יש לנו? דיברנו על חסד, אנחנו יודעים שיש אצלנו חסד. המלכות הדיבור. זה הכל. לדבר כל אחד יודע, לא רק המלך, גם העבד יודע לדבר. מה? תורה שבעל פה, דיבור. אבל מה זה אצלנו בנפש? איפה בעולם? מה זה אצלנו? יש לנו מידת מלכות? ענבה. מה? הרצון זה משהו כללי שכולל את הכל. זה רצון, אנחנו בכלל לא יוצאים מהכוח אל הפועל. הרצון עומד בבסיס של כל המידות. השורש של מידת המלכות היא רוממות. ויש רוממות לכל נפש. הנפש של האדם היא נפש מרוממת. היא לא רק מרוממת יחסית לבעלי חיים, היא מרוממת מצד עצמה, בגלל שהנפש, הנפש היא קדושה, היא חלק מלך הממעל, ויש לה את הרוממות של הקדוש ברוך הוא. והרוממות הזאת, כשהיא מתבטאת החוצה, אם היא מתבטאת, לכולם יש את מידת המלכות, אבל לא כל אחד הוא מלך. כי הרבה פעמים מידת המלכות היא גנוזה ונעלמת ולא מתבטאת. יש בני אדם שאין להם כישרון הנהגה, אין להם מה שקוראים לא בעברית חריזמה, כן, הם לא יכולים, הם לא יכולים למשוך קדימה, לא, ויש כאלה שיש להם. יש אנשים ששומעים על הקול שלהם, שיש להם מלכות, על הדיבור, בקול, בגוון של הקול. יש אנשים ששומעים בגוון של הקול שלהם, שהם לא יכולים להגיד. בגוון של הקול אפשר לשמוע. אבל בשורש יש את זה לכולם. בשורש יש רוממות, שהיא רוממות אמיתית, לא רוממות יחסית. רוממות של מלך היא לא רוממות אמיתית, היא רוממות יחסית. בן אדם לא יכול להיות מלך על בעלי חיים, כי יחסית לבעלי חיים הוא באמת מרומם, הוא מרומם עד הסוף, ולכן הוא לא יכול להיות מלך עליהם. כדי להיות מלך צריך להיות מצד אחד עם בסיס משותף, ובתוך הבסיס הזה צריך להיות מרומם. אז הרוממות הזאת היא לא רוממות אמיתית, היא רוממות יחסית, אבל הרוממות הפנימית של הנפש היא רוממות אמיתית, והרוממות האמיתית הזאת כשהיא מתבטאת, היא מתבטאת ברוממות של מלך. לפעמים היא לא מתבטאת, אבל יותר הוא לא מלך. זאת אומרת, מה כל הסיפור בא ללמד אותנו? כשאנחנו מסתכלים על מלך, אנחנו רואים את כל המידות. המלך יכול להיות לו מידת החסד, יש לו את מידת הגבורה, יש לו את מידת הרחמים, הוא יכול להשתמש בהם, הוא יכול לא להשתמש בהם, הוא יכול להיות מלך רע, אבל יש לו את כל המידות. ההנהגה שלו, המלכות, היא סך הכל הוצאה לפועל של כל המידות. אם הוא ירצה להנהיג את המלוכה רק עם מלכות, זה כמו בן אדם שירצה לדבר ולא יהיה לו מה לדבר, אז הוא סתם יעשה רעש, יפריע לכולם. כן? אי אפשר להיות רק בן אדם שיש לו רק חריזמה ורק הופעה של מלך ודיבור כזה של מלך, אבל אין לו מה להגיד, אז הוא יהיה דיפול, אין איזה קיר. זאת אומרת, מידת המלכות אצל המלך היא המידה האחרונה שלו, היא המידה הכי נמוכה. אבל השורש שלה, השורש האמיתי, מאיפה היא נובעת? היא נובעת מזה שהנפש מרוממת, והיא מרוממת יותר מכל המידות. זה הבנו עכשיו, זה אצל האדם. איך זה בספירות למעלה? זה גם אותו דבר. ודווקא בספירות למעלה יותר קל לנו להבין את זה. יש, אנחנו יודעים, כולנו למדנו שסוף מעשה במחשבה תחילה. תחילה, ככה זה גם שאדם בונה בית, גם שמייצג איזה רעיון, איזה מה שתמיד הוא לא עושה טוב, אחר כך הוא הולך אחורה, בצעדים אחורה, עד שהוא מגיע לנקודה של התחלת המעשה. קודם הוא רואה בית גמור. כדי לבנות בית גמור, בצעדים חומריות, בצעדים אנשים, אני קורא אחורה, עד שהוא מגיע לשלב שהוא נותן רישיון להזמין תוכניות. אבל הדבר הראשון מה שהוא רואה, זה בית גמור. אחר כך מתחיל סיפור של עשייה, יש תחילת המעשה וסוף המעשה. סוף המעשה נעוץ בתחילת המחשבה. אותו דבר בבריאת העולם. בבריאת העולם, עולם העשייה, שבו יש אדם שיש לו בחירה, והוא יכול לקיים מה שנאמר מלכותו ברצון קיבלו עליהם. הוא יכול לבחור לקבל את עול מלכות שמיים. זה התכלית. זה עלה במחשבה ראשון לכל הראשונים. זאת אומרת, זה השורש של המלכות. ועל זה נאמר בדברי חז"ל, במי נמלך, זה כסל, כסל משמעות. זה להימלך וגם להיות מלך. במי נמלך? בנשמותיהן של ישראל. על זה דיברנו. כשלמדנו תורה י"ז בנקודת מהר"ן, דיברנו על מי נמלך ונשמותיהן של ישראל. זה השורש. עכשיו, המלכות, איך שהיא בספירות, היא ביטוי חיצוני של אותו דבר, של אותו במי נמלך. לכן היא מופיעה אחרונה לכל הספירות, בגלל שבשורש היא ראשונה. ואז כשהיא מופיעה אחרונה היא יוצאת אל הפועל, והיא מופיעה עוד פעם אחרונה בסוף כל הנבראים. סוף כל הנבראים, הנברא האחרון שנברא, העולם האחרון זה עולם העשייה. זה לא שאלה של זמן, שאלה של השתלשלות, מלמעלה למטה. בתוך עולם העשייה כבר יש זמן, עכשיו חייבים להתייחס
לממד הזמן, האדם הוא הנברא האחרון שנברא בעולם הרפייה, הוא נברא ביום השישי לקראת שבת. ובשפת אמת כתוב שבעצם אם מסתכלים טוב, אז ביום שישי נבראו בעלי חיים, העופות והדגים נבראו ביום החמישי, ביום השישי נבראו בעלי החיים. האדם היה אמור להתברא בשבת, אז בשבת השם לא רצה לברוא שום דבר, זה נברא ביום שישי. אבל בעצם האדם שייך למידה האחרונה, למידת השבת. למה באמת לא נברא בשבת שום דבר? אם ככה, אם כל מידה, ביום ראשון היה חסד, נברא האור, ביום שני הגבורה, אז נברא הרקיע, במדרשים כתוב שנברא הגיהנום ביום שני, וכן הלאה, אז מדוע לא, מדוע שלא יברא האדם ש... האדם אמר, איך שהוא נברא, הוא אמר, בואו נשתחווה ונכרעה, השם מלך גאות לבש, כל המזמורים האלה, זה היה הכתרה שהאדם הראשון הכתיר את הקדוש ברוך הוא, למה הוא לא נברא באמת בשבת? התשובה היא שיש בחינה יותר, עוד יותר סוף מסוף המעשה. סוף המעשה זה האדם, אבל הסוף של סוף המעשה, שהאדם יחזור להתבטא לגבי הקדוש ברוך הוא. סיפר יהודי, יהודי מבוגר, יהודי, הוא כבר לא חי איתנו כבר הרבה שנים, כבר 11 שנים. הוא סיפר שפעם התפעל מתשובה של ילדה קטנה, הזמין אותו פעם למחול בכיתה של בנות, בכיתה א', שלמדה חומש בראשית. והוא שאל את הבנות, בין היתר, הוא שאל, מה חטא השבת שבו לא ברור שום דבר? אז ילדה אחת קטנה אמרה, בשבת השם ברא את הקדושה. זה מאוד מצא חן בעיניי. הוא היה רב גדול, הוא סיפר את זה אחר כך כמה פעמים, הוא מאוד התפעל מהחוכמה של אותה ילדה. וזה נכון, כי מה זה הקדושה? בפשטות, יש כמה עניינים, כמה ניואנסים בעניין של הקדושה, אבל בפשטות קדושה, במושגים שלנו זה להקדיש את עצמנו אל, לתת את עצמנו. זה נברא בשבת. זה באמת כך. זאת אומרת, התכלית של הסוף מעשה של האדם זה שהאדם יקדיש את עצמו לגמרי לאלוקים. זאת אומרת, בשבת הוא חוזר והופך להיות לעין. לכן הוא לא נברא בשבת, הוא נברא ביום שישי. בעצם הוא היה אמור להיברא בשבת, אבל בשבת הוא לא יכול להיברא שיש קדושה עליונה כזאת שמאירה. אז הוא נברא קודם, ואחרי שהוא כבר נברא, אז הקדושה הזאת לא יכולה לבטל אותו. על כל פנים, זה ההסבר באופן כללי של מידת המלכות. ומה הרעיון? אם עכשיו זה דיבורים של קבלה, של חסידות, תרגם את זה למילה של הדיבורים שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה להיות מלך על הנפרדים, על אלה שיכולים להגיד לא רוצים, וזה למדנו הרבה פעמים. והמידה הזאת של מידת המלכות זה יקר בעיניו יותר מהכל. יש במחזור האשכנזי של יום כיפור, נדמה לי שזה יום כיפור, יש פיוט שבית אחד מתחיל בו אשר אימתך, אשר אימתך בכך וכך וכך, ושם מתוארים עולמות עליונים, ואבית התהילה ושם מתואר האדם עם כל החסרונות שלו. ממנה אתה רוצה לשמוע את התהילה. האימה שלך מהירה בעולם העליון, האדם למטה אפילו לא זוכר להיראה כמו שצריך, אף על פי כן דווקא ממנה אתה רוצה את השבח ורצית השבח. מה העניין בזה? אנחנו לא יודעים, התאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, אנחנו לא מבינים, לא יודעים למה, אבל אנחנו יודעים שהוא רוצה את הרצון החופשי שלנו, ולכן המידה הזאת היא יקרה בעיניו יותר מהכל. עכשיו יש עוד משמעות שהיא הולכת ביחד, עוד משמעות של הבת של המלך, הצאצא השביעי של המלך זה עם ישראל. כל העולם כולו נברא ממידת המלכות, אבל הוא נברא מחיצוניות המלכות. נשמות ישראל נמשכו מחיצוניות המלכות. פנימיות הכוונה של להיות מלך מתבטאת בזה שעם ישראל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים. חיצוניות הכוונה של להיות מלך זה מלכותו בכל משל. וכך כתוב במדרש, אף על פי שאלוקם היא לכל באי עולם, הקדוש ברוך הוא אלוקים של כולם, אלוקי כל הארץ יקרא, לא אחד תשמי אלא על ישראל. כך כתוב שם. זה הסיפור של הבת הזאת. פעם אחת היה מתוועד איתה ביחד, באיזה יום. כן, הקדוש ברוך הוא קורא לנשמות, אחי ואי, ונעשה ברוגז עליה, ונזריקה מפיו דיבור שלא תביקח אותך. איך זה ייתכן? זה נראה כאילו סקירה מיני ובי. הוא נעשה ברוגז עליה, הוא אוהב אותה יותר מכולם ודווקא עליה הוא כעס. על מה? על מה ולמה? לא מובן. ומה זה הפירוש נזרקה מפיו מילים שאומרים שמישהו נזרק מפיו מילה? זאת אומרת, לא בכוונה יצא לו מילה כזאת, נכון? בלי מתכוון. איך אפשר להגיד על השם יתברך שיצא מפיו בלי מתכוון? ועוד מה הוא אמר? שלא טוב, ייקח אותה. איזה מין דבר? לא מובן. אבל האמת שמסתכלים טוב, איך אמרנו קודם? האמת שזה העומק של כל מה שדיברנו. מה באמת החביבות של נשמות ישראל יותר מאשר המלאכים והספירות וכל העניינים הגבוהים האלה? מה החביבות שלהם? מדוע הם חביבים יותר? בגלל שהלא טוב לקח אותם. בגלל שהם נמצאים בעולם שיש קליפות, שיש יצרים, שיש כל מיני דברים, שיש כל מיני הסכי דעת. עולם מלא הסכי דעת. בגלל שהם יכולים לרדת לתוך עולם כזה, בגלל זה כל כך אוהבים אותם. למעלה שלהם, במה ניכר מעלתם? בזה שהם יכולים לרדת לתוך עולם כזה. ועוד דבר, בזה כשאחרי שהם יורדים לתוך העולם הם יכולים לעמוד ולעבור, לעמוד בו, והם יכולים לו. כן? הם יכולים לו. יש כאלה שלא יכולים לו. המלאכים היו כאלה שקטרגו על האדם, רש"י מביא בדרשית, המדרש כתוב השמות שלהם, שהם קטרגו על האדם, הקדוש ברוך הוא אמר, בוא תנסו אתם, כי זה יותר טוב. אז הם ירדו, והם לא החזיקו מעמד. מדוע הם לא החזיקו מעמד? השורש שלהם בחיצוניות העולמות, הם לא יכולים להחזיק מעמד. דבר שבא מהחיצוניות הוא משתנה עם כל רוח. אנחנו מכירים את זה. כשאני אוהב מישהו בגלל שהוא מצ'פר אותי, בגלל שהוא מפרגן לי, בגלל זה, הרבה זמן אני לא רואה אותו, הוא בארץ אחרת, אין לי קשר איתו, אני שוכח אותו. אני אוהב מישהו בגלל שהוא הבן שלי, ככל שהוא יותר שנים רחוק, אני יותר אוהב אותו. זאת אומרת, אם זה בא מהפנימיות, דבר שבא מהפנימיות לא משתנה. דבר שבא מהחיצוניות בעצם טבעו משתנה. המלאכים הם שייכים לחיצוניות העולמות, לחיצוניות המלכות. הנשמות זה הפנימיות, והנשמות לכן הם לא משתנים. אפילו כמה שהם ירדו, תמיד נשאר בהם הנקודה, כתוב בזוהר הקדוש, כתוב בצורה ציורית כזאת, הסגנון שם זה אף על גב, זה מדובר על כל יהודי, זה כתוב בלשון יחיד אפילו, אף על גב דאזיל להכה ולהכה, דיוק נשתר בך לעולם. זאת אומרת, אפילו אם תלך לכאן ולכאן, תיפול בכל הסכי הדעת האפשריים, העולם יעבוד עליך. אבל הדיוקן שלי, הדיוקן זה החותמת, אני החתמתי אותך. החותמת שהחתמתי לך תשאר בך לעולם, אתה לא יכול להיפרד ממני. זה נאמר דווקא על נשמה, על מלאך זה לא נאמר. ולכן מלאך לא יכול לרדת. זאת אומרת, במילים אחרות, הביטוי החיצוני של האהבה הגדולה הזאת, זה הרוגז, זה הרקיע המבדיל, מידת הגבורה, זה הביטוי החיצוני. איך הוא אוהב אותה? בזה שהוא כועס עליה והלא טוב לוקח אותה, שם מתגלה גודל האהבה שלו. זה דבר פלא. למה באמת כתוב נזרקה מפיו דיבור? מה זה נזרק מפיו דיבור? מה זה העניין של הזריקה? אז יש בזה שני פירושים. יש פירוש אחד, שמעתי, כמו שאומרים, זה לא שנזרק מפיו, הוא אמר לא מתכוון, הוא אמר שלא במתכוון, רק זה לא בחיוב. הבחירה נשארת אצל האדם. בן אדם יכול להתנהג בעולם הזה כאילו שאין הסכי דעת בעולם. יכול לעבור את העולם, יש דרך ישר לפני איש, יכול ללכת את החיים שלו, לא להסתכל ימינה ושמאלה. איך כתוב שם על אברהם אבינו, מצאת את לבבו נאמן לפניך. יש בחינה שנקראת נאמנות הלב. אנחנו לא כל כך בשפת היום לא מכירים מה זה. אין בן אדם נאמן שהוא לא משקר. יש מישהו שהוא נאמן בליבו. זה משהו פנימי של נאמנות. ששום דבר לא מבלבל אותו. זה כל אחד יכול להיות כזה. אחרי שאברהם אבינו כבר היה כזה, את כל המעלות שלו הוא נתן לנו. אז אם בן אדם רוצה, אז הלא טוב לא ייקח. אז לכן זה רק נזרק מפי. ככה שמעתי פעם פירוש. אבל האמת שיש כאן משהו הרבה יותר עמוך. הביטוי הזה של זריקה הוא ביטוי קבלי. יש כמה וכמה עניינים שנקראים בשם זריקה. יש אפילו אחד מטעמי המקרא שנקראים בשם זריקה. מה זה עניין של זריקה? אם נסתכל באופי של זריקה, אי אפשר להסביר אם לא רואים את ההפך. זאת אומרת, אפשר לתת מיד מיד, אפשר לזרוק. כשנותנים, רואים מי נותן. המקבל רואה מי נותן. אפילו אם הוא לא רואה מי נותן, בגלל שהוא נותן לו מאחורי מסך, הוא רואה יד אנושית. הוא רואה צורת הגשה האנושית. יכול להיות שהוא נותן לו עם מקל ארוך, והוא לא רואה בכלל מי נותן לו. הוא יודע שזה בן אדם. הוא יודע שזה לא חתול, זה לא כלב, זה לא דוב, זה לא אריה. בן אדם מגיש ככה. מה יהיה אם הוא רואה משהו נזרק? הוא בא ברחוב והוא רואה אבן אפר. הוא יכול לדעת מעיף אותה? הוא לא יודע. זה יכול להיות עגלה, זה יכול להיות חמור, זה יכול להיות אוטו, זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות כל דבר. זאת אומרת, הזריקה הוא במהות, כשמשהו נזרק, המקור עומד נעלם, הוא עומד מאחורי מסך. עכשיו כאן, הדיבור הזה שאלו טוב ייקח אותך, הוא דיבור שנזרק. זאת אומרת, איך הלא טוב יכול לקחת אותה ברגע שהמלך נעלם? הלא טוב לא יכול לקחת אותה מול הפנים של המלך. המלך חייב להיעלם, זה המוטיב של הזריקה. נזרק מפיו דיבור, וזה כאילו שלוקחים את הבן אדם וזורקים אותו לתוך הטבע. והקדוש ברוך הוא מסתתר. זה המושג גם שבטבע, הטבע זה שהמציאות האמיתית נטבעת ומחוסה, ורואים מלמעלה משהו חיצוני כזה, רואים הרבה גלים, הרבה כלום כזה שעושה הרבה רושם. זה הטבע. שאלו אותו מכך אותך. בלילה היא הלכה לחדרה. ובבוקר לא ידעו איך אני. מה זה לילה? זה מושג, לילה זה מושג. מה זה לילה? גלות. מה עוד לילה?
העולם הזה.
העולם הזה דומה ללילה, נכון? מה עוד? יש עוד, יש כמה, יש אצלנו כל פעם נהיה לילה, נכון? כל ערב, כשהאור מסתלק נהיה לילה. הנה, יש לנו דוגמה מה זה לילה. כשהאור נעלם זה לילה. יש אצל בן אדם זמנים שהם לילה. פתאום מסתלק לו האור. ומה זה האור? כתוב מהר"ן מיד בתחילתו, כתוב, השכל הוא אור גדול ומאיר לו בכל ברכה כמו השמש. ויש כיבה השמש, פתאום שקעה לו השמש שלא בעונתה, כן? פתאום נעלם לו השכל בלילה. אז הלא טוב יכול לקחת את הבן אדם. בן אדם שיש לו יישוב הדעת, תזכרו את המילה הזאת, זו מילה יקרה, זה יעלום, המילה יישוב הדעת. יישוב הדעת זה לא IQ גבוה, זה לא לכתוב ספרים דווקא, זה לא, יישוב הדעת זה פשוט לחשוב רגע, לפני שהולכים לעשות משהו, לחשוב ברצינות. אז אם יש לאדם יישוב הדעת, אף אחד לא יכול לתפוס אותו. אי אפשר להפיל בן אדם עם יישוב הדעת. הרגע של הנפילה זה רגע שנרדמים בשמירה, שהיישוב הדעת נעלם. אז בלילה היא הולכת לחדר שלה, הבן אדם מחפש את הפינה שלו, כן? ברגע שיש לו את היישוב הדעת, אז הוא מרגיש על עצמו איזושהי אחריות יותר כללית. אין לבד לו יישוב הדעת, אז הוא מרפא, יש לו את הנישה שלו, כמו שאומרים, תעזבו אותי. אז בבוקר, פתאום לא יודעים איפה היא. יכול להיות אפילו אצל האדם עצמו, שהוא נהיה אצלו בוקר, פתאום הוא רואה שבזמן שהוא לא היה הוא לא היה עם מישהו בדעת, אז הוא פתאום התרחק, הוא לא יודע, הוא שואל את עצמו, איפה אני? והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. עוד מושג. הקדוש ברוך הוא מצטער בצרתם של ישראל, כתוב. שמעתי משני מקומות, שמעתי משתי אסכולות, משני בתי ספר, אמרו בשם צדיקים שיש גם כי הולך בגיל תלמרת לא הרע רק יתיים בגיל, כולם מכירים את הפסוק הזה. הרי אחד מהצדיקים הקדמונים שאמר גם כי הולך בגיל תלמרת לא הרע, הוא לא פוחד בגיל תלמרת, ראה כי אתה עימדי. מדוע ראה לי בגיא צלמוות? כי לך ראיתי, כי אתה איתי ואתה סובב איתי ביחד, אז לכן אני קשה לי. זו מדרגה גבוהה, אבל על כל פנים צריך לדעת שזה כך, וכשיודעים שזה כך, אז זה נאמר המשל במדרש, שהשפחה של מישהו שם, שפחה או ידה של מישהו, נפל הקד של חרס לתוך הבאר והיא בכתה. אחר כך באה השפחה של המלך ונפל הקד מכסף, מזהב, נפל לתוך הבאר. אז הילדה ההיא שבכתה הפסיקה לבכות, היא אמרה מי שיוציא את הקד הזה יוציא גם אותי, יוציא גם את הקד שלי. זה למשל שכתוב במדרש, זה בעצם העניין, מי שיוציא את הקדוש ברוך הוא מהגלות יוציא גם אותנו מהגלות. כן, אמו אנוכי בצרה. והמלך היה מצער מאוד, ובעצם זה כל ה... יש בה גם כן דברים יותר, קצת יותר ישנים, יש תיאור איך יכול להיות. דיברנו על מידת הגבורה, יש לנו קדוש ברוך הוא מידת הגבורה, צמצום, אבל יש גם עוד צד לגבורה, החיצוניות של הגבורה זה יראה. קדוש ברוך הוא לא צריך להתיירא משום דבר, איך יש אצלו מידת היראה? אנחנו יודעים שכל מה שיש למטה יש למעלה, איזה מידת יראה יש לו? הוא פוחד שמא האדם יקלקל את מעשיו, יש לו פחד. מדוע יש לו פחד? הוא יכול למנוע ממנו, הוא לא רוצה למנוע, הוא נתן לו בחירה. אז הוא לא יכול לעשות שום דבר, הוא פוחד על האדם, אוי, עוד רגע הוא נכשל. הוא פוחד עליו, זה צער. אבל עכשיו הוא מחפש אותו, אבל איך הוא מחפש אותו? הוא הולך מחפש אותו אנה ואנה. האם אתה הולך אנה ואנה, אבל העולם ועד לא תמצא. מה זה הביטוי של אנה ואנה? אנה ואנה זה ביטוי כזה של... שאני זז בתוך עצמי, אני לא יוצא החוצה, אל. אבל מזה שאני זז בתוך עצמי, מזה כבר יקרה משהו. מה זה העניין? יש תורה בלכותי מאורה, תורה סמך, בחלק א', שכל התורה היא קשורה עם... שם כתוב הסוד של סיפורי מעשיות בכלל. שם יש את הסיפור של חוני המעגל שנולדם 70 שנה, יש שם, זה משהו מאוד מעניין, כדאי להסתכל שם. אם נולדים סיפורים לעשיות, כדאי להסתכל, תורה סמה. כתוב שם וכתוב בעוד מקומות, אני לא זוכר בדיוק, הפרט הזה הוא שייך לשם, אני לא זוכר בדיוק אם שם הוא כתוב, אבל כתוב שאי אפשר לעורר אדם אלא אם כן הוא מתעורר מעצמו. אבל אם הוא רק מתעורר מעצמו ולא מעוררים אותו, אז הוא יכול להסתובב לצד שני ולישון. אז על זה עוזר שמעוררים אותו שלא ירדם חזרה. זאת אומרת, כמו בגשמיות, יש לפעמים בן אדם ישן, אומרים שים תותח ליד האוזן שלו ולא יתעורר. לא תראים את אלה, יש כאלה אנשים שישנים ככה. אז איך אפשר להעיר אותם? זה בלתי אפשרי. אבל ברגע שהם מסתובבים מצד לצד, יש איזה רגע שהם ישנים פחות חזק, באותו רגע נותנים להם צעקה, אז הם יתעוררו, אבל אם לא, הם ימשיכו לישון. מי גורם להם שיסתובבו מצד לצד? זה כבר לא מי שבא להעיר אותם, זה משהו יותר גבוה. אז ככה גם ברוחניות. ברוחניות יש רגעים שבן אדם מתעורר. לפעמים בן אדם מתעורר, אי אפשר אפילו לדעת, פתאום נפתח לו משהו, ובאותו רגע אתה תגיד לו, תן לו צפיחה על השכם ותגיד לו, אחי, השם אוהב אותך, אז הוא ישמע. הוא לא יקבל את זה כבדיחה, כי באותו רגע, רגע אחרי זה יכול להיות שכבר לא מתאים, אבל באותו רגע. אבל מי גרם לו שיגיע למצב הזה? זה גרם לו, זה שהמלך מסתובב אנה ואנה. אחר כך הוא שולח אותך שתעיר אותו. אבל זה שהוא מסתובב אנה ואנה, הגל הזה שהוא עושה במציאות,
זה מגיע לכל אחד, וזה זה בחינה של התעוררות השינה, משהו. וזה פועל, זה מוציא את הבן אדם מהלא טוב. השינה כאן מוצגת כאחד מהמופעים של הלא טוב. יש בשינה הרבה דברים טובים, אבל תשים את הפן הזה של השינה, של כמו שאומרים, הוא עלה מהתשעה, בבחינה הזאת. זה הלך לבקשה ענה וענה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, הוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הצוף, והלך לבקשה. הוא מתנדד, לא שלחו אותו. למה לא שולחים אותו? המלך היה צריך לשלוח מישהו שיחפש אותו. המלך לא שלח אף אחד לחפש אותו. המלך מחכה לא רק שהיא לא תאבד את הבחירה, אלא שגם מי שבא לעורר אותה לא יאבד את הבחירה. תראו, אין סעיף בקיצור שולחן ערוך, שאם החבר שלך ישן את ימיו ברוחניות, שאתה חייב ללכת להעיר אותו. יש עניין כזה בספרי מוסר, בספרי יראה, אני לא יודע איפה, בספרי חסידות. בקיצור שולחן ערוך, בתור הלכה, זה לא כתוב. למה זה לא כתוב בתור הלכה? כי אם זה כתוב בתור הלכה ואומרים לך כזה ראה וקדש, זה עדיין לא לוקחים לך את הבחירה, כי גם על הלכות אנשים עוברים, אבל יש אנשים שיעשו את זה כמוכרחים. הקדוש ברוך הוא רוצה שאת כל העניין הזה אף אחד לא יעשה בגלל שהוא מוכרח. יש דברים שצריך לעשות אותם אך ורק מרצון טוב, ולהבין את העומק של זה, שלא, אם צריך להגיד, אנחנו אומרים, אם צריך להגיד את זה, זה כבר לא שווה. יש דברים כאלה. אם אתה לא כזה שאתה מבין את זה לבד, אז עדיין אתה לא צריך לעשות את זה. אז עוד לא הגעת לשם. השני למלכות הוא הגיע. יש... פעם מישהו אמר רמל, לא יודע כמה זה נכון, בדרך כלל אומרים משנה למלך, ומרדכי יהודי משנה למלך אחשוורוש. פה כתוב שני למלכות, ותראו, זה הרי הסיפורים האלה סופרו ביידיש, ויש ספרים שיש את הטקסט ביידיש, והטקסט ביידיש הוא ממש מילה במילה כמו שזה סופר, וזה תרגום. גם בטקסט ביידיש כתוב שני למלכות, לא משנה למלך. אז אמר פעם מישהו ששני זה ראשי תיבות שורש נשמות ישראל. זה נקרא שני למלכות. זאת אומרת שכאן מדובר על מדרגה מאוד גבוהה, שזה בעצם זה שורש נשמות ישראל, כמו משה רבינו, כמו אדם הראשון, זה השורש של כל הנשמות. והוא מבקש, הוא נמצא במקום שהוא עדיין שורש כל הנשמות, זאת אומרת הוא עדיין בלי גוף, הוא עדיין למעלה. והוא מבקש לרדת. מה הוא מבקש? הוא מבקש משרת. איזה משרת הוא צריך? הוא צריך גוף. צריך לפעול בתוך העולם. צריך לחפש את הבת מלך במקום הלא טוב. אז הוא מבקש שיתנו לו גוף. שיתנו לו סוס. הסוס בדרך כלל, בתנ"ך, יש כמה ביטויים. השיר על השם כגאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. כנגד הגאווה בקדושה, השם מלך גאות לבש, יש את הסוס והגאווה. בנאדם שצריך לזוז ממקום למקום יש על חמור. בנאדם שמתגאה יש על סוס. ככה זה נתפס בתודעה האנושית. על כל פנים, בתקופה קדומה ככה דיברו בני אדם, והתורה דיברה בלשון בני אדם. אז הסוס נתפס במקום אחד אתה יורד לעולם, אתה צריך לקבל נפש בעמית, צריך לקבל אגו, כן, אחרי אתה לא יכול לתפקד בתוך העולם. אבל מה? אתה מבקש לקבל את זה בקדושה, לקבל את זה שאתה תרכוב עליו, שלא לא ירכוב עליך, שאתה תהיה בעל הבית, שיהיה לך משרת, שהגוף ישרת אותך. ושזה הוא לא אומר גוף, זה מבקש משרת, רק אנחנו מבינים שהמשרת זה הגוף. הוא מבקש סוס, הוא מבקש מעות על הצור. זאת אומרת, בן אדם מבקש שיהיה לו
גוף ונפש הבאמית ופרנסה, אבל למה? כדי שיוכל להוציא את הבת מלך מהמקום הלא טוב. זה בעצם שייך לכל אחד. איך זה שייך לכל אחד? יש שכל מה שיש בשורש יורד ויורד ויורד עד שמגיע לכל אחד. רק בשורש זה נמצא בגדול, בעצם כל אחד זה בקטן. אז רבי נחום מצ'רנוביל כותב שכל יהודי יש בו ניצוץ משיח. אז הוא לא יכול לגאול את כל עם ישראל, לא יכול לגאול את החברים שלו. הוא יכול לגאול את עצמו, הוא יכול לגאול את הילדים שלו. אבל את הכוח של הגאולה יש לכל אחד. למעשה השני למלכות שכתוב כאן זה בעצם משיח. אם חושבים טוב עד הסוף, זה משיח. אז יש לכל יהודי, יש בחינה כזאת. אם הוא משתמש עם הדיבור שלו, הדיבור זה בחינת מלכות, משיח זה גם משיח, משיח עלמין. משתמש עם הדיבור שלו, ועם הדיבור הוא משתמש כמו שצריך. קודם כל הוא מדבר עם השם, הוא מדבר שהוא מקשיב לדיבור של עצמו. ועם הכוח הזה שהוא מקבל כשהוא מדבר עם השם, הוא מדבר עם בני אדם, אז עם הכוח של הדיבור הוא יכול לעשות נפלאות. כל יהודי יכול לעשות עם זה נפלאות. והוא הולך לבקר, הולך לחפש אותה. יש דבר מעניין, יש ברשת חזר שמחבר את שני סיפורים שכתוב בתורה. יש סיפור אחד שכתוב במתן תורה, בסיפור על מתן תורה בספר דברים. אז כתוב שם שבני ישראל אמרו למשה שאנחנו לא יכולים מין, אנחנו לא יכולים לשמוע, לא יכולים לראות כל כך הרבה גילוי אלוקות כמו שיש מתן תורה, האש הגדולה וכל זה, זה יותר מדי. ומשה אומר את הדיבורים לפני השם שבני ישראל פוחדים. אז הקדוש ברוך הוא אומר להם, היטיבו אשר דיברו. הוא אומר למשה, היטיבו אשר דיברו, מי ייתן והיה לבבן זה איתם לראה אותי כל הימים. בערך כך כתוב, אני לא זוכר את הפסוק, אבל זה מה שכתוב שם. ממילא אז הוא אומר, קרב אתה ושמע ואתה תדבר אליהם. זה סיפור שמשה מספר בשנת 40 את מה שקרה 40 שנה קודם. אחר כך משה אומר מוסר לבני ישראל, אומר להם, לא נתן לכם השם לב לדעת עד היום הזה. ואחד מהפירושים שכתוב שם, שמשה רבנו אומר לבני ישראל, הוא אומר, מה פירוש? כשהקדוש ברוך הוא אמר מי ניתן והיה לבבן זה כל הימים, אני אמרתי לכם שככה הקדוש ברוך הוא אמר, לא הייתם צריכים לשתוק, אתם עמדתם ושתקתם. השם אמר מי ייתן והיה לבבן זה כל הימים, הוא מאחל לעצמו, כן, בעדינות הכי גדולה, הוא לא מגביש עליכם יראה, הוא רק אומר הלוואי ותמיד יהיה לכם יראת שמיים. מי ייתן והיה לבבן, הייתם צריכים לצעוק תן אתה, תפכו את זה לתפילה, מה שתקתם? אז כולם שואלים שם, זה כתוב דברי חז"ל, כולם שואלים מה פירוש תן אתה, יש בחירה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ומה פירוש היה לכם לומר תן אתה? המהרש"א על הגמרא, הוא כותב, הוא לא כותב תירוץ, הוא כותב מצינו שחז"ל תקנו תפילות אל יראת שמיים ויחד לבבינו לאהבה ולירא את שמך. אנחנו מתפללים את זה בתפילת שחרית, בדברות קריאת שמע. אז רואים שזה לא קושיה כל כך נורא, יש דבר כזה, אבל הוא לא מסביר. מה בכל אופן ההסביר? אז אמרתי לכם פעם בשם רבי, הרבי מקוט, שהוא אמר, וזה כתוב, זה כתוב בספרים ישנים יותר, לא במה שמדפיסים היום על קוט. כתוב שהוא אמר שמה פירוש הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שהכל בידי שמיים. אם בן אדם מבקש, אז בידי שמיים אם לתת לו או לא לתת לו. חוץ מיראת שמיים, הוא מבקש, אתם מוכרחים לתת לו. לפי זה יוצא שזה הבחירה, זה גוף הבחירה, הבחירה הייתה לבקש. אז זה לא סתירה, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, אבל זה הבחירה לבקש. אז בני ישראל היו צריכים לבקש, זה מה שמשה רבנו בא אליהם בטענות, למה לא אמרתם תן אתה? עכשיו, למה לא גילו להם את הסוד? 40 שנה הסתובבו במדבר, ורק בסוף, לפני שהם נכנסים לארץ, כשהם כבר כתוב שאחרי 40 שנה הם עמדו על דעתו של, של משה רבנו, עד 40 שנה אין אדם עומד על דעתו של רבו. 40 שנה אתה מתייגע ללמוד את דברי תורתו של רבך, בסוף אתה עומד על דעתו. כשהם כבר הבינו את זה לבד, אז משה רבנו אמר להם, למה באמת לא אמרתם תן אתה? מה זה? התשובה היא כזו, זה חלק מתוכנית של השם יתברך. התוכנית היא שהאדם צריך לבחור. והאדם צריך לבחור, הוא צריך לבחור להתפלל. איך הוא בוחר על ידי שהוא מתפלל? וגם על המתפלל הוא צריך בחירה, לא מגלים לו. אם הוא לא יודע, אז ברגע שהוא ידע הוא יתחיל להתפלל. יש דבר נוסף, כתוב גם שמשה רבינו בחר עוד יום לפני מתן תורה. הוא עריך את הזמן של ההכנה. משה הוסיף יום אחד מדעתו. כתוב שם, היו נכונים לשלושת ימים, וככה אמר משה. ובעצם השם לא אמר לו שלושת ימים, הוא אמר לו ביטוי שהמשמעות הפשוטה שלו זה יומיים, ומשה עשה איזו דרשה של תורה שבעל פה והבין שזה ביום השלישי, והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. מה זה היה? זה היה ביטוי לבחירה של משה, כי מי ששומע מפי הקדוש ברוך הוא, אין לו בחירה. אין לו בחירה. בשביל זה באמת בני ישראל לא רצו לשמוע את הכל מפי הקדוש ברוך הוא. עכשיו דבין יותר טוב את הסיפור. למה הם אמרו, יריעים אנו פן תוכלנו האש הגדולה הזאת? הם לא רצו להישרף. מכירים את הביטוי להישרף? אם הם יישרפו, לא שהם יישרפו פיזית. הם יישרפו, הם יהיו פתאום בדליקות כזאת, אז לא תהיה להם בחירה. איך אפשר? אנחנו לא נשאר אנחנו. אז הם לא רצו. עכשיו, מה יהיה עם משה בעצמו? משה רבינו, זה תורה בלכותי מרן, משה רבינו הרי שומע מפי השם. לבני ישראל יש עיצה שהם לא ישמעו מפי השם, הם שמעו רק אנוכי ולא יהיה לך מפי השם. ובאמת על אנוכי ולא יהיה לך כמעט אין בחירה, יהודים עושה את נפשו. אבל למשה, מה העיצה? משה הרי שומע את הכל מפי השם. איזה בחירה יש לו? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רגל העם וקידשתם היום ומחר, אמר לו יומיים, ומשה הוסיף עוד יום. מה קרה כשמשה הוסיף עוד יום? כאן הוא נראה את הבחירה שלו. זאת הייתה הבחירה שלו. ובאמת, בכוח הבחירה של משה, יש בחירה לבני ישראל. הרי משה הוא שורש נשמות ישראל. הקדוש ברוך הוא רצה שכל העניין של מתן תורה יעבור דרך בחירה. רק אי אפשר לתת את זה לבחירה של כל אדם פשוט. אז לכל הפחות התאריך של מתן תורה עבר דרך בחירה של הנשמה הזאת שהייתה נשמה כללית.
מה?
זה היה המקסימום שיכול לבחור. מה לך לא לבחור?
לא, איך
תיכל
גם את זה?
איך את זה יכול לבחור? כי שם נתנו לו פתח, נתנו לו איזה רמז בתוך המילים, היום ומחר, שאפשר להוסיף עוד יום. אני לא זוכר בדיוק, זה כתוב שם. הוא הבין מתוך ההקשר שמתקדמים לעוד יום.
אתה יכול
להבין מה שאתה אומר? זה היה, הקדוש ברוך הוא נתן לו את הבחירה הזאת, אבל הוא נתן לו את זה בצורה כזאת. עכשיו, הקדוש ברוך הוא רצה שגם את הבחירה נקבל בבחירה. אז משה בחר להוסיף יום, בזכות זה כל עם ישראל קיבל את הבחירה. אז את הבחירה קיבלנו בבחירה, ואת התפילה קיבלנו בבחירה. עכשיו איפה כל זה מרומז? זה עניין גדול. כל זה מרומז בסיפור שלנו, בזה שהמלך לא אומר לשני למלכות, לך תחפש את הבת שלי. הוא בא ומתנדב. עכשיו, מה זה עוד יותר? בסדר, אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה בבחירה, אבל מה זה? מה המעלה הגדולה שזה בבחירה? האמת שהכוח של הבחירה הוא כוח אלוקי, זה לא כוח אנושי. בוחר אמיתי זה רק השם. אנחנו יש לנו בחירה. איזה בחירה יש לנו? הקדוש ברוך הוא נותן לנו במתנה את הבחירה שלו, ועם הבחירה שלו אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רצה שנקיים את התורה, נקבל את התורה עם הכוח הכי גבוה שיש במציאות. ואת הכוח הזה, איפה הוא מתגלה? במקום הכי נמוך שיש במציאות, בתוך הגוף, בתוך עולם שהוא מלא יצרים בישים וכל הדברים הלא סימפטיים, עם כל הבלבולים שזורקים אותנו לכל מקום, שם יש את הבחירה, זה הדבר הכי גבוה שיכול להיות. עכשיו, מיד בתחילת הסיפור, הולך השעה, אחרי זה יש המון שנים, כתוב כאן, עד שהוא מצא אותה. אבל מיד בתחילת הסיפור, היה מבקשה מאוד זמן מרובה עד שמצא. אחר כך הוא אומר, אתה מספר איך ביקשה עד שמצא, אבל קודם כל הוא אומר, בסוף תמצא. יש לך דרך ארוכה, זה קשה, אבל בסוף תמצא. הוא יודע בדיוק מה הוא מחפש, הוא לא מתבלבל, אבל הוא לא יודע איפה לחפש. בסוף הוא ימצא, איך השם אמר ליעקב, הנה אנוכי איתך ושמרתיך בכל אשר תלך. אז זה נראה דרך לחרן וחזרה, ויעקב זה היהודי, בכל אשר תלך, השם ישמור את שיהודים היו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יהיה לך קשה, אבל אני אשמור אותך, בסוף אתה תגיע. בסוף תמצא. והיה הולך אנה ואנה, זמן רב. ובמדבריות ובשדות וביערים, מה זה קודם? לפני המדבריות והשדות והיערים, אז היה הולך במקום שבני אדם נמצאים. כן? זה תמיד מדרגה רוחנית יותר, מבחינה הכרתית, מבחינה קוגניטיבית, זה מדרגה יותר גבוהה. בן אדם, יש יישוב ויש מדבר, ואחר כך הוא הולך במדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. יש כאן בסיפור הזה הרבה מאוד את גורם הזמן, ואני לא יודע אם גורם הזמן, כן. יש כאן הרבה, צריך ללמוד את העניין של הזמן, אבל זה מופיע באותה תורה בנקודי מהר"ן שמדברת על סיפור המעשיות בתורה סמך. הוא מזכיר שם את האגדה על חוני המעגל שישן 70 שנה. מה זה זמן? אנחנו לא יודעים. להגדיר זמן זה קשה. בשביל להגדיר משהו צריך להיות מבחוץ. הרב הירש כותב שבתנ"ך דת זה חוק. דת רליג'ן אין מילה, בגלל שכדי להגדיר משהו צריך להיות מבחוץ, אז לכן אין מילה. אומר בעברית אמיתית אין מילה שאפשר לתרגם את המילה רליג'ן. ומה שכתוב דת זה חוק, זה לא דת. כן. למה? כשאנחנו אנשים לא דתיים אז אנחנו מדברים על הדת, התרבות שלנו היא תרבות לא דתית, השפה היא שפה לא דתית. אבל אם התרבות שלנו הייתה תרבות דתית, אנחנו היינו כולנו חלק מדבר גדול שנקרא דת, לא היינו יודעים לתת לזה שם. אנחנו חלק מהזמן, אנחנו נולדנו אל תוך הזמן. אנחנו לא יכולים להגדיר את זה, אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שזמן דורש אורך רוח. נכון? זה אנחנו מרגישים. זה הפן הפסיכולוגי של הזמן. אם אנחנו מרגישים את הזמן, אם בן אדם יושב ומרגיש שעובר זמן, סימן שמשעמם לו, כן, סימן שמשהו לא מעניין אותו. ואז כשמרגישים את הזמן הוא מתחיל להציג, כשלא מרגישים אותו הוא בסדר גמור. תראו כל דבר בעצם, בן אדם אומר לה, ידעתי שיש לי גב, ידעתי שיש לי רגל, אז התחילה לקרוב לי. כשמתחילים להרגיש את הזמן אז הוא מתחיל להציג. מה הוא דורש מהאדם? הוא דורש מהם סבלנות. וכשממתינים ועוברים את הניסיון של ההמתנה, אפשר לקבל כלים לקבל מדרגה הרבה יותר גבוהה. זאת אומרת, זה, הוא רוצה עכשיו להגיע לתיקון העולם, לגאולת העולם, אז הוא יודע מראש שהוא צריך להדגיש זמן. בן אדם, כל דבר שהוא רוצה הוא צריך להדגיש זמן. אפילו בן אדם שיש לו גב עקום והוא רוצה ליישר אותו הוא צריך להדגיש זמן. בלי להדגיש זמן אי אפשר אפילו למלות כוס מים. אפשר לעשות שום דבר בגלל זה זמן. רק אנחנו, בגלל כל ה... היום אני בקיצת כפתור, אפשר לעשות הרבה דברים, זה עולם וירטואלי. אז אנחנו כבר לא יודעים יותר שצריך להקדיש זמן. אבל האמת שחייבים להקדיש זמן, וככל שמוכנים להקדיש יותר זמן, סימן שהדבר יותר יקר. ואם הדבר יותר יקר, אז השם עוזר שאפשר להשיג אותו. אבל זמן חייבים להקדיש. זה זמן רב. זמן מרובה מאוד כתוב כאן. ואתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. הוא ביקש אותה בכל מיני צורות, בכל מיני מצבי רוח. טוב, והיה הולך במדבר וראה שביל אחד מן הצד. בן אדם לפעמים יכול לעבור באותו מדבר הרבה זמן ולעבור, יש לפעמים שבן אדם שאין לו מצפן ואין לו סימני דרך, אז הוא יכול להסתובב בים, זה קורה, הוא יכול לעבור ליד אותו דבר הרבה פעמים. יכול להיות שהוא עבר ליד השביל הזה כבר 10 פעמים והוא לא ראה אותו, ופתאום בן אדם רואה שביל. יש בן אדם שלא הולך לו, יש דברים שלא הולכים, הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה ללמוד, הוא רוצה להיות איש טוב, לא הולך לו, תמיד נתקע לו משהו. ויש דרך שאם היה הולך בדרך הזאת היה מצליח. יש איזו מילה כאילו מנטרה, לא מנטרה מנטרה, אבל איזה משפט, איזה משהו שאם היה מתרכז בו, לא בתור סבולה אלא בתור עניינית, בצורה עניינית, אם היה זוכר משהו אחד, אז הדבר הזה היה מוביל אותו לחוף מבטחים, וכל ההפרעות היו פתאום היו מאבדות משמעות. והוא חולף ליד הדבר הזה, ייתכן שהוא אומר אותו כל יום בתפילתו, אבל הוא לא שם לב. כשהוא רואה את השביל מן הצד, זה כבר ישועה גדולה. מה הדרך לראות את השביל בצד? הדרך לראות את השביל בצד זה לפני שמתחילים בכלל לחפש, לרצות באמת, לא בשביל, כמו שראינו קודם, כתוב שהשני למלכות, בגלל שהוא ראה שהמלך מצטער, הוא הלך לחפש אותה. הוא לא הלך לחפש אותה בשביל לקבל צלשים, ולא בשביל לקבל פרסים, עם האמת. המלך מצטער, אז צריך לחפש אותה. אם בן אדם יודע של האמת, האמת עושה לבן אדם אור. בן אדם שמחפש משהו באמת, אז תשומת לב שלו מחודדת. ואיך שהדבר, איך שרק הפתח של השביל, שמוליך לשביל איך שהדבר נמצא, אז מאיר לו שם משהו. אם הוא לא מחפש באמת, אז יכול לסתור מסדר עצמו, הוא לא יראה את השביל. פה הוא חיפש באמת, הוא ראה שביל מן הצד. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. לא רוצה להתפלל. היום יש עניין למהר, יש איזה בחינה כזו.
לפני שבועיים מצאנו כמעט 1,000 שקל לאישה חולה, דיברתי עליה, אז אנא תמרות, שלושה משפחות,
מי מתפלל? אתה?
אני מתפלל.
טוב, אוקיי. אתה? נו, קדימה, קדימה. קח את זה. איך שאתה עומד?
למהר,
קח את זה, קח את זה. לא, לא למהר. אתה לא צריך. יהיה לך יותר מה. תראו שאתה חזק.
זה מגזל נוסלת.
אני חושב שאני אשאל את גריב עכשיו.